אם כן, אנחנו ממשיכים בנצח ישראל, פרק למד ד', בעמוד קוף נון ה'. הנושא, עשרת השבטים. כן? אז הסביר לנו המהר"ל שהמחלוקת האם יחזרו עשרת השבטים או לא, המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי אליעזר, איננה מחלוקת אבסולוטית. כלומר, זה לא בא לומר שלדעת רבי עקיבא לא יחזרו כלל, אלא שיש שלוש קבוצות בעשרת השבטים. יש עשרת השבטים שירמיהו החזיר אותם ויושיהו מלך עליהם, והם נמצאים בתוך העם היהודי. כלומר, בתוך העם היהודי יש נציגים ל-12 שבטי ישראל. אז בזה אין ספק שאלה חזרו, ויש אלה שהתבוללו בין העמים מיד עם גלות עשרת השבטים, ואלה כולם מסכימים שלא יחזרו. ויש קבוצה אמצעית שעליה יש מחלוקת, אלה שלא התבוללו אבל גם לא חזרו. אז האם במשך הזמן הם התבוללו או לא? כן, האם אלה עתידים לשוב או לא? אז הוא הסביר שגם אלה שהלכו לאפריקה למשל, אז ייתכן שאחרי זמן הם יצאו מאפריקה והתחברו שוב אל העם היהודי. כן? אז אנחנו כאן בעמודה השמאלית, איפה שכתוב ועוד ייראה דאחי פירושו. זה קצת אחרי החצי של העמודה, איפה שכתוב ועוד ייראה.
אני שמעתי שיש סברה כזאת שמי שמתגייר זה לא סתם, זה פעם הוא היה יהודי,
זה תלוי, יש כאלה ויש כאלה. אני שמעתי גם על כמה מקרים של גרים באמת שהתגיירו ואחר כך מצאו שורש יהודי במשפחה, זה קרה, אבל זה לא תמיד ככה. למשל היה איזה אחד שקראו לו אגרף פוטוצקי, כן? הוא היה גוי, גוי מוחלט, רק הוא הסביר למה הוא התגייר. הוא אומר שכשהקדוש ברוך הוא הציע לכל העולם כולו את התורה, ויש כאלה שדחו מפני לא תרצח ואלה שדחו מפני לא תנאף, אז האומות בכללם דחו, אבל היו בוודאי אנשים ישרים בכל אומה ולשון שרצו לקבל את התורה. אז זה לא בסדר, כלומר שהם כאילו נטלה מהם האפשרות הזאת, אז הם אחר כך מתגלגלים והם אותם המתגיירים שבאומות, יש להם את הנשמות של אותם הגויים שרצו כן להתגייר. מה זאת אומרת? לא תרצח?
אתה שואל? הקדוש ברוך הוא עבר בין העמים, אבל זה עדיין מבוכח.
אז איך להבין את זה באמת?
לא יודע, מה הוא בא, הוא החליר, הקדוש ברוך הוא עבר בין הציב של עם, של העם.
תראה, צריך להבין את זה בכמה עומקים. דבר ראשון, האם הייתה התגלות אלוהית לכלל האנושות או לא? זו שאלה ראשונה. התגלות הייתה לנו בהר סיני, נכון? האם הייתה גם התגלות בהיסטוריה לעמים? או שאולי אנחנו כן יודעים.
כן,
מתי?
עדיין שעוד בימי אברהם ואפילו לפניכם יש מושג של אלוהים.
נבואה, בסדר, אבל מי אמר שהייתה התגלות הרצון? גם לפני שקיבלנו את התורה ידענו שיש אלוהים.
מבוי זה לא הייתה התגלות?
התגלות שקטלה את כל אלה שנכחו בה. אז זאת אומרת, לא נשאר מזה כלום. אתה צודק שהמבול זה מין התגלות, אבל אנחנו אומרים התגלות שנשאר ממנה משהו. מה? במגדל בבל. מה כתוב במגדל בבל שאומר לכם שהייתה התגלות שם? וירד השם. וירד השם, כך כתוב. זאת אומרת שהתורה מספרת בשתי מילים, וירד השם, שהייתה תקופה שכלל האנושות זכתה בגילוי, מין התגלות מן מעמד הר סיני עבור כל האנושות כולה בימי קדם, כך שכל אומה קיבלה בראשית תולדתה איזשהו כיוון שהסביר לה מה התפקיד ההיסטורי שלה. אבל כתוב שהוא ירד. ועכשיו, האם יש זכר לזה בסיפורים של העמים? יש. בכל המיתולוגיות העתיקות מדברים על תקופה שבה האלים היו מהלכים על הארץ. שמעת על ביטויים כאלה? מה זה? מה משמעות של אלים מהלכים על הארץ? גילוי שכינה. זאת אומרת, מצב כזה היה, הוא רשום במין חותם, הוא השאיר את חותמו בתת מודע הקולקטיבי של האנושות. ולכן תמיד אומרים על תור הזהב וכדומה, כן? אז אם כן, פנייה של האלוהות את בני האדם, באיזה סגנון זה? זה קשה לנו לתפוס, כיוון שזה לא הנבואה הישראלית, אבל פנייה הייתה. אם כן, המדרש לא סתם מדבר, הוא מדבר על יסוד מסורת ידועה בין העמים. עכשיו, מה המשמעות שהוא פנה אל בני אדום, ואחר כך אל בני סעיר וכו'? אז זה הזוהר כבר אומר. הזוהר אומר, אל תחשוב שהביא אותם להר פרן, והיה מעמד הר פרן, והיה מעמד הר סעיר. אלא שהוא פנה אל השר של האומות.
בשמיים.
זאת אומרת, זה מין דיאלוג פנימי בתוך האלוהות. מי ראוי לקבל את התורה? זה מה שזה בא לומר. כך גם המהר"ל מסביר בתפארת ישראל, כשהוא דן באגדות האלה. הוא אומר שהאגדות האלה הם... הסגנון שלהם בא לה, זה סגנון מיוחד של האגדה, אבל זה בא לומר למה רק ישראל מקבלים את התורה ולא הם. כי גם הם, אם היו מציעים להם, היו אומרים, כיוון שכתוב לא תרצח, אז אנחנו לא רוצים.
הבחירה היא בעצם
נעשתה
בזמנו של אברהם כבר.
נכון, נכון.
זאת אומרת שאנחנו בכלל עדיין לא היינו
עם. נכון.
ולנו לא היה שר, שר שלנו לא היה שם.
נכון.
היה בסך הכל פרט בודד ביקום.
שהוא אומה כולה. שהוא אומה שלמה, כן? זה האיש. לכן אברהם, זה מעניין, התורה לא מציינת את זכויותיו של אברהם, בגלל שמה שהוא נושא בקרבו יותר גדול ממה שאדם יחיד יכול לזכות בו. זאת אומרת, אברהם למשל נזרק לכבשן האש, למה הוא יצא? אם מפני שהוא צדיק, הרי צדיקים כשנכנסים לכבשן האש לא יוצאים, אז צריך משהו יותר מאשר להיות צדיק כדי לצאת מכבשן האש. צריך להיות אומה שלמה. כיוון שהוא הסבא של יעקב אבינו, הוא יצא. מובן? זה מה שנאמר, אחות לנו קטנה ושדיים אין לה, מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה? אומר המדרש, אחות לנו קטנה זה אברהם, שאיחה את העולם כולו, לכן נקרא אחות. ושדיים אין לה שאין לו תורה ומעשים טובים. מה נעשה לאחותינו ביום שידובר בה, שהוא יזרק לכבשן האש, בזכות מה ינצל? אז מה? כל מי ש... יש הרבה אנשים שנכנסו לאש על קידוש השם ולא יצאו.
זה המעשה או המקרה הראשון בהיסטוריה כולה שיש אופציה לקידוש השם.
נכון, ואז אתה אומר שזה זכות יוצאת מן הכלל. נכון. באמת זה ככה אמרו חנניה מישאל ועזריה לנבוכדנצר, הוא אמר, אביכם ניצל, האם אתם תנצלו? הם אמרו, הוא היה יחיד ואנחנו לא יחיד. כן? אבל מה המשמעות של האופציה? כלומר, מכיוון שהוא הראשון, אז הוא הרבה יותר מצדיק רגיל. כלומר, הוא נושא בקרבו את גורל האנושות.
אמא
שלו
שמירות.
כן? מה?
הוא נושא בקרבו את האמא שלו
שמירות. בדיוק. ולכן אפשר לומר שמה שקורה לאברהם לא קורה לו בתור אישיות פרטית, קורה לו בתור אישיות לאומית. גם בכל התורה כולה, כשאתה קורא את פשט הכתוב, אברהם תמיד מופיע בתור אבי האומה. אפילו כשמדברים על הזכויות שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, המחסה אני מאברהם אשר אני עושה, ואברהם היו לגוי גדול. כיוון שהוא לגוי גדול, איך אני יכול להסתיר ממנו את מה שאני עושה? ונברכו בו כל גוי הארץ. כי ידעתיו, למה? למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת שהכתוב מראה על יחס מיוחד של הקדוש ברוך הוא אל אברהם בזכות מה שעתיד לצאת ממנו, יותר מאשר בזכות עצמו.
בזמנו של אברהם בעצם גם לא היו כל כך הרבה אומות.
70.
היו כבר 70 אומות?
כן. כן, יש רשימה של האומות בתורה, 70. אבל צודק שזה אומות קטנטנות. כל אומה זה היה פיץ.
כמו יסודות בעולם הזוי.
כן, שטריבו לוי.
פחות ממאה.
כן.
ומאה מיליארדים של מיליארדים של מיליארדים.
כן, איפה היינו?
ועוד
יראי. דאחי פירושו, שככה פירוש, דמתחילה הגלה אותם לאפריקי, ואינו אפריקי שהוא ידוע לנו, כי הרי האפריקי שידוע לנו, אנחנו יודעים מי יושב שם, ואנחנו לא פוגשים שם את עשרת השבטים, אין? אבל הוא מקום דפסקי הרי חושך, מקום שנמצא שיש מפסיק בינינו לבינו הרי החושך, וזה נקרא גם כן אפריקי. כלומר יש שני אפריקי בחזל, יש אפריקי שזה מה שידוע לנו, יש אפריקי שזה הארץ לא ידוע לנו, וכך מוכח במסכת תמיד. וכאמר אלכסנדר מוקדון לזקנים, דבעינה למזל למדינת אפריקי. אני רוצה להגיע למדינת אפריקי. אמרו לה, למה צית? אתה לא תוכל. למה? דפסקי הרי חושך, מפסיקים הרי חושך. שמע מינה, דאי אפשר לעבור שם. ואפריקי הידוע, אין נראה דפסקי הרי חושך. ועל כל פנים, לא היה השם יתברך מפריש אותם מן ישראל, רק השליך אותם מעל פניו לימין שהוא צד דרום, או לצד צפון שהוא צד שמאל.
מה? מה זה ישליך אותם?
כתוב וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה זה וישליכם? וישליכם הכוונה שהוציא אותם מן המרכז. המרכז הוא באמצע ויש או ימין או שמאל, זאת אומרת זה סטייה מעמידות של עם ישראל. עמידות של עם ישראל זה להיות באמצע. אתה פונה צפונה או דרומה, אתה פונה אל ימין או אל שמאל, כלומר אל מידות שהן אינם המידות המקוריות של עם ישראל. מובן? מה? לכן לא במקרה, אגב, אדום וישמעאל בהיסטוריה חילקו את הגיאוגרפיה של העולם ביניהם. אלה לקחו את הדרום ואלה לקחו את הצפון. האדם הזה מדברים, הרי דיברו תמיד על מאבק בין מעצמות, בין מזרח למערב, היום מדברים על מאבק כלכלי בין צפון לדרום, כשהצפון זה בעצם הנצרות, אדום, והדרום זה ישמעאל. מה? המרכז זה אנחנו. מבחינתם של מי? כל אחד חושב את עצמו מרכז. זה מאוד מעניין, למשל לראות את מפת העולם העתיקה בסין. כן? מפת העולם בסין זה ככה. יש ריבוע, ריבוע זה העולם. באמצע הריבוע יש מעגל גדול, זה סין. ובקצוות שנשארים בין הריבוע לעיגול זה שאר הארצות. אז וסין מכונה בסינית כן, ממלכת המרכז, ממלכת האמצע.
צנוע ופשוט.
כן, צנוע ופשוט. מה?
זה הדגל שלו, נכון?
מה זה יפן?
לא, עיגול על השמש.
מה?
לבן?
יש גם חרמש קומוניסטי והכל, פטיש, אבל יש פטיש, לפלף, אבל לא, לא שנה אבל עבור כל ממלכה חושבת את עצמה אמצע. הממלכה היחידה שחושבת את עצמה בצד זה יפן, ולעצמם ארץ השמש העולה. אבל יש בכל זאת כאן משמעות לגיאוגרפיה הרוחנית הזאת. למשל בספר הכוזרי, מלך כוזר שואל את החבר, מה אתה אומר על המסורות של הודו, ששם הם אומרים על העולם שהוא קיים כך וכך שנים וכו'. אז הוא אומר, זאת אומה מופקרת, זאת אומה מופקרת, ולכן אין אצלם מסורות וכו'. מה פירוש הדבר המופקר? הרב צבי יהודה מסביר בפירוש שלו לכוזרי שיש גם הפקרה גיאוגרפית. מי שנמצא רחוק מציון, כן, אז גם אצלו המודעות להשגחה ולרציפות ההיסטורית קטנה יותר. מעניין. למשל. לא, אבל ארצות הברית זה במערב, והגמרא אומרת שהשמש עולה במזרח ושוקעת במערב. זאת אומרת, הגמרא אומרת שיש לזה משמעות. זאת אומרת שהעולם פונה מן המזרח אל המערב, ולכן הכיוון של ההתפתחות בעולם זה מערבה. ובמזרח אין מושג של זמן, הזמן לא קיים במזרח. כן, יש בספר פרשת נוח כתוב, ויהי בנוסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער. זה סימן שההיסטוריה שמהווה את הרקע להופעת עם ישראל היא היסטוריה שמתחילה מתנועה ממזרח למערב. זאת אומרת, מי שנשאר במזרח שם את עצמו מחוץ להיסטוריה ההיא. ובאמת, מושג הזמן במזרח לא קיים. יותר מזה, השינוי הוא רע, בעוד שבמערב רק את זה מחפשים. את השינוי. כן? לכן מדברים על קדמה. מדברים על קדמה. חדש. כן? בעוד שבמזרח, חדש, זה נורא, יש כללה סינית שאומרת שתחיה בתקופה מעניינת. איפה אין? זה בא להראות שזה הכיוון. הגמרא אומרת שזה, על זה נאמר, עוצבה השמיים לך משתחווים. יש חיפוש, שכינה במערב, מחפשים שם את תכלית העולם. כדור הארץ איננו עגול, הוא שטוח. הראיה שיש מזרח ומערב. אם הארץ היא עגולה, אז אין מזרח ואין מערב.
נכון?
אבל בעולם שלנו אנחנו מדברים על מזרח ומערב. סימן שיש מזרח ויש מערב. לא, זאת אמת. כי היבשה מחולקת באופן כזה שיש בה מזרח ומערב. הים זה לא המקום שבו האדם חי. ועד האוקיינוס השקט, זאת אומרת, מן האוקיינוס השקט במזרח עד הקצה האחר של האוקיינוס השקט בקליפורניה, יש מרחב אנושי אחד. זאת אומרת, האנושות מתחילה מאיזושהי נקודה באסיה או באפריקה ומתפשטת אל הקצוות. אם כן, יש מזרח ומערב. ולכן קו התאריך הבינלאומי נמצא בחוף המזרחי של סין. כך פוסק רבי יהודה הלוי. קו התאריך הבינלאומי. הרי אם התורה אמרה לשמור שבת, זה סימן שלפי התורה יש קו באיזשהו מקום בכדור הארץ שכשאתה עובר אותו אתה מחליף יום. איפה הקו הזה נמצא? שאלה טובה, לא? מה החליט? מה? כי אם אתה נוסע ממזרח למערב, אז אתה מאבד יום. ממערב למזרח מרוויח יום. אז תחליף? לא וסקו דגמה, אלא מגלן. כן. המלאכים של מגלן, כשעשו את הסיבוב מסביב כדור הארץ, הגיעו לליסבון. מה? וראו, כן, שאצלם הם עושים את יום ראשון ביום אחר מאשר הכנסייה. אז הם הלכו להתפלל כדי שיחופר להם על זה שהם עשו את יום ראשון לא ביום הראשון, כן? כי הם עוד לא שמו לב שמפני שסיבבו את כדור הארץ איבדו יום. כי הם סיבבו אותו ממזרח למערב. הם היו סובבים בכיוון אחר, היו מרוויחים יום, כן? אז צריך, כן, שיקבע איזשהו קו באיזשהו מקום בכדור הארץ, שנחליט עד כאן יום פלוני, מכאן ואילך יום אלמוני, נכון? איפה הקו הזה עובר? לפי ועדה בינלאומית שישבה לפני 100 שנה על הדבר הזה, הוחלט, לא גריניץ', ודאי שלא. מה? במצר ברינג, כן? בין קצה אסיה לבין קצה אלסקה, יש שם איזה קו שמתחיל מן הכותב הצפוני עד הכותב הדרומי, הוא פחות או יותר ישר, שם מעבירים יום, נכון? אבל... מה זאת אומרת? מה? עכשיו, הקו הזה הוא קצה המזרח וקצה המערב, בבת אחת, כן? הוא 180 מעלות מגריניץ' נמצא. למה? דווקא מזרח מערב, לא. הוא עובר בין הכותב הצפוני לדרומי, נכון? אם כן, כשעוברים אותו, עוברים ממזרח למערב, נכון? עם כדור. מחברים קו אחד בין שני הכתבים, אז זה המעבר הוא ממזרח למערב. עכשיו, איפה הקו הזה נמצא לפי ההלכה? זה שהייתה ועדה בינלאומית שקראה את זה, כל הכבוד. מי אמר שההלכה מקבלת את זה?
אבל יש תמיד כוזרים.
אז דת הכוזרי היא, אני אמרתי שזה דת הכוזרי, כן? דת הכוזרי היא שהקו, קו התאריך הבינלאומי, זה החוף המזרחי של סין. כי זה קצה העולם המיושב. מכאן ואילך זה מערב. ברור? יש דעות שונות בזה. עכשיו, מעניין שככה פסקו, כך פסק למשל החזון איש, כשהוא נשאל הלכה למעשה על ידי ישיבת מיר, שישבה בשנחאי, במלחמת העולם השנייה. שאלו אותו מתי לעשות יום כיפור, אז הוא אמר להם בי"א בתשרי. כן, זאת אומרת, לפי הלוח, כבר, כי שם הלוח היה שזה י' בתשרי. כן, בגלל שהוועדה בינלאומית קבעה את הקו יותר מערב. והוא קבע שזה בסין.
זה היה מסדר טוב,
שאתה
יהיה שוב, אבל אחד לא היה חייב
לסדר
לכל
מיני. איך?
שיבוא
אליו עם הקלוב,
ביום
שיוצא... אה, כלום. לסדר לשם קייב, לשם
עליו.
אז המערב מתחיל לפי רבי יהודה הלוי.
לא, לא לפי רבי יהודה.
לפי הוועדה בינלאומית, המערב נגמר באמצע האוקיינוס השקט, באזור ניו זילנד. כן, רבע כדור. רבע כדור.
למה הוועדה קבעה
את השם? כי זה הכי נוח.
יש מספיק מרחק לשם ליבשה.
זה עובר רובו בים, באמצע האוקיינוס. לא מפריע לאף אחד. כן, פשוט מאוד. פשוט כדאי פעם אולי ללמוד את זה, כן? מהי הגיאוגרפיה של העולם? למשל בגמרא, מסכת בבא בתרא, אומרים שכינה במערב, ואחר כך מביאים לזה רמז, כן? שאמר רבי אבהו, מאי אוריה אוויר יה. כן? מה זה אוריה? רבי אבהו אומר, זה אוויר יה. אוויר יה. מכאן ששכינה במערב. מה זה אוריה? אומר רש"י שני פירושים. בפרסית אוריה פירושו מערב. בפרסית אוריה פירושו מערב. אם כן, זה אוויר יה, כי שכינה במערב. בסדר? נכון, נכון. כי הם במזרח. ומה? סין יותר מזרחי, אבל זה סין, זה כבר מזרח הרחוק, זה כבר לא מזרח, זה מי שמחוץ להיסטוריה. נכון, מה שאין. עכשיו רש"י מביא אחר פירוש שני, שאוריה בלשון רומי, כלומר לטינית, זה מזרח, אוריאן, נכון? ואז זה אוויר יה, כלומר זה האוויר שכנגד יה. יה זה הקדוש ברוך הוא. שכינה במערב. אז אם שכינה במערב, אז איפה האוויר? כן? האם זה האוויר שיה ממלא אותו, או שכנגד יה? כן, ככה רש"י מביא שני פירושים. יוצא לפי זה, שבמזרח קוראים למערב אוריה, ובמערב קוראים למזרח אוריה. אז איפה זה האמצע? ארץ ישראל, יפה. כן? אז קוראים שכינה במערב, הכוונה בארץ ישראל, כמובן. כאן הגמרא אומרת, במערבה אמרה, מערבה זה תמיד ארץ ישראל. לא הבנתי, מה? למה מה? לא שומע את השאלה. תחזירו בבקשה על השאלה. ארץ ישראל היא מזרח ביחס לספרד. עכשיו צריך לזכור שספרד זה גם ארץ ישראל. מבחינת מה? כן, בגלל שזה אקלים הים תיכוני, זה אותו אקלים כמו ארץ ישראל. אז זה המשך של ארץ ישראל. כן, לפי דעתו של רבי יהודה בגמרא, זה ממש ארץ ישראל. מה? זה... אתה כבר מתארץ לי... לא, 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 סליחה. אתה אומר את מה שהתוספות אומרים על דעתו של רבי יהודה. אבל רבי יהודה עצמו, בגמרא לא אומר את זה. אפשר להתווכח משהו. כן? אתה אומר שזה רק האיים. כן? כך אומרים התוספות. אבל בגמרא הוא לא אומר שזה רק האיים. כן, הכפתור בפרח. הכפתור בפרח הבין בדעתו של רבי יהודה שהוא כולל את היבשות. ואגב, כך משמע גם קצת מדעת רבנו תם. כן, כששאל רבנו פטר את רבנו תם. כן, בגיטין שמה. השמה יש שתי תשובות של רבנו תם. התשובה השנייה רק אומרת שזה רק האיים. משמע שלפי התשובה הראשונה, היבשות כן כלולות. בסדר? כן, בספר שלו אז הוא מצייר איך הקווים האלה עוברים ואיך ספרד כלולה.
זה מאוד מוזר, איך ספרד ארץ ישראל? זאת אומרת שיהודים שחיו בספרד הם לא היו בגלות?
לפי רבי יהודה לא. מה מפריע לך? מה? מה? לפי זה צריך להפריש תרומות ומעשרות גם מספרד לדעת רבי יהודה.
איך השיר שלו?
מה? אנחנו לא פוסקים כמו רבי יהודה.
לא, איך רבי יהודה, את הביאות שלו, איך מסדר את השיר הזה?
לא רבי יהודה הלוי, רבי יהודה בר אלעי התנה. אף על פי שיש להם אותו שם, זה לא אותו אדם. טוב, ולכל אחד ואחד יש טעם מופלג בחוכמה, כי למר שישליך אותם לימין, רוצה לומר, כן, מר שאומר שבאפריקה, כי בכוח ימין משליך למרחקים, ולמר ישליך אותם משמאל, כן, הרי סלוג, כי השמאל הוא נבדל מעל פניו לגמרי, ודבר זה מבואר. ופליגה, הם נחלקים, אם עתידים לחזור אחר שהובדלו והופרשו מישראל, מוכחתם דהלכה, כמאן דאמר, עשרת השבטים עתידים לחזור. כלומר, בסוגיה עצמה, ברור שהכוונה שהם כן עתידים לחזור. ובמדרש, למור לעשירים צאו. עומד ומשיח במלך המשיח. כה אמר השם, בעת רצון עיניתיך ויצורך. מהו ויצורך? אמרו רבותינו, אין סוף לייסורין שהוא מתייסר בכל דור ודור לפי אבונות הדור. כן, המשיח הוא מתייסר הרבה. כן, גמרנו עם עשרת השבטים, עכשיו אנחנו רואים תמשיכים באישיות של המשיח. בסדר, לא גמרנו, סליחה. כלומר, המשיח מתייסר כל הזמן. יש ייסורים לפי האבונות. זה משיח בן דוד, מי שעתיד לגאול אותנו. אז הוא בינתיים מחכה, ובכל דור ודור יש לו ייסורים. המשיח, נו. המשיח, הוא מתייסר.
איפה הוא נמצא המשיח?
בשמיים, כן, תחת כיסא הכבוד.
אז מה הוא מתייסר?
זה כואב לו. מה, כל העוונות שלנו זה לא כואב לו? זה ייסורים אדירים. יש לו לב רגיש, המשיח. זאת אומרת, המשיח נמצא בשמיים. הכוונה, המגמה המשיחית היא בשמיים. היא ממתינה כל רגע ורגע להתגלות. ועוונות הדור מעכבים. אז יש איסורים למשיח. הגיוני, לא? אמר הקדוש ברוך הוא, באותה שעה בורא אני אותו בריאה חדשה, ואינו מתייסר עוד. ויצורך ויתנך. כן? ולכן אומר הפסוק, כן? ויצורך ויתנך. כוונה שכל האיסורים שעברו עליו פוסקים, ואז עכשיו הוא מבריא מחוליו. כן, תמיד המשיח מצויר כאדם חולה. כן, כי הוא חולה מייסורי העולם. זה כואב לו. כן, אפילו מאבונות אומות העולם.
כן,
כן, ודאי. אכן חוליינו הוא נשא. כך אומרים הגויים, ישעיהו. אכן חוליינו הוא נשא, ואבונותינו סבלם. כן? הוא אדם רגיש מאוד. איך אמר על זה רבי יהודה הלוי? עם ישראל הוא באומות כלב באיברים, רב החולי ורב הבריאות. עם ישראל הוא חולה מאוד מהחולאים של העולם כולו, והוא בריא מאוד כי הוא מצליח לסבול את זה. אז גם המשיח זה אישיות כללית, זה לא אישיות פרטית. אז הוא סובל את סבלה של האומה. כן, נכון, 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 נכון. מזה בא הרעיון הנוצרי של סבל המשיח המחפה. יש רק הבדל, שאצלם הסבל של המשיח מחפר. אצלנו, סבל המשיח זה עודה. נכון, שרמה. זה רק אולי הוא בא לומר לנו, תפסיקו לחתו כדי שלמשיח המסכן לא ייקח הרבה סבל. בדיוק. הם אמרו, בחבורתו נרפא לנו. מהו למור לאסירים צאו? כן, הרי המשך הפסוק, כן? למור לאסירים צאו, לאשר בחושך יגלו. שלוש גלויות נעשו בעשרת השבטים, כך אומר המדרש. אחת גלתה לסמבטיון, ואחת גלתה לפנים מנהר סמבטיון. וכשם שיש מארץ ישראל לסמבטיון, כך יש מסמבטיון לשם, ואחת גלתה לדופנה של ריבלתה ונבלעה שם. למור לאסירים צאו לאלו שנתונים בסמבטיון, ולאשר בחושר הגלו לאלו שנתונים בפנים לסמבטיון, ולאלו שנבלעו בריבלתה הקדוש ברוך הוא עושה להם מחילות מחילות מלמטה, והם הולכים בהם עד שהם באים תחת הרזיתים שבירושלים, והקדוש ברוך הוא עומד והוא נבקע והם עולים מתוכו, כמו שאמר זכריה, ועמדו רגליו ביום ההוא על הרזיתים אשר על פני ירושלים מקדם, ונבקע הרזיתים מחציו מזרחה וימה, הדהו דכתיב, ואמרת בלבבך, מי ילד לי את אלה, ואני שקולה וגלמודה, גולה וסורה, ואלה מי גידל, הן אני נשארתי לבדי, ואלה איפה הם, ואלו גלויות אינם לבד, אלא כל מקום שיש שם ישראל מתכנסים ובאים הנה, אלה מרחוק יבואו ובאים, הנה אלה מרחוק יבואו, הנה אלה מצפון ומים, אלו שנתונים במקומות רחוקים באספמיה, ואלו מארץ סינים, אלו בני יונדב בן רחב, ומישהו מהלך בדרך הוא רעב וצמא, והם אינם כן, אלא לא ירעבו ולא יצמאו ולא יקם שרב בשמש, ולא עוד, אלא מרחוק יבואו. הנה יבואו הנה, שהקדוש ברוך הוא משפיל לפניהם את ההרים ועושה אותם דרכים לפניהם, וכן כל מקום שהוא עמוק מגביע לפניהם ועושה אותם מישור, תכתיב, ושמתי כל הרי לדרך ומסילתי ירומון. וכיוון שהם מתכנסים ובאים, הקדוש ברוך הוא אומר לשמיים ולארץ, מה אתם עומדים? כשהייתה כנסת ישראל אבלה נתאבלתם עמה, דכתיב, על בי שמיים כדרות, ושק עשית כשותם, עשית כסותם. ועכשיו שבאה השמחה, סיסו ושמחו עמה, שנאמר, רונו שמיים וגילו ארץ, פיצחו הרים רינה, עד כאן במדרש. מה? ויצורך סמבטיון. כן, יש שלושה מקומות שבהם גלו עשרת השבטים. האחד זה סמבטיון, המקום השני זה לפנים מסמבטיון, והמקום השלישי דופנה של ריבלתה. מה לא מובן? אתה שואל מה זה המקומות האלה? טוב, סמבטיון זה נהר, יש נהר שקראו על שם השבת, כן? שבת, שבת או שבת או שבתיון יש גם. זה נהר שאיננו נוזל ביום השבת. כן, רבי עקיבא אבם טורנוס רופוס שאל אותו, מניין ששבת זה משהו? הוא אמר, בוא תראה את הסמבטיון, אתה רואה שהוא לא זורם בשבת. כן, זה הרי היה שיש שבת, נכון? הלך תדע, חיפשו אותו כל מיני מקומות. משמע שהוא הראה את זה בטורנוס רופוס. כן, כתוב על אלכסנדר מוקדון שבדרך לארץ ישראל נפגש מנהר סמבטיון, ויש אלה שהיו מראים את זה, את הנהר הזה, אומרים שזה נהר בלבנון. כן, יש אומרים שהסמבטיון זה באפריקה, יש אומרים שזה בהודו, ויש גרסאות שאומרות שהסמבטיון זה מים שמפסיקים לזרום, יש אומרים שבכלל זה לא נהר של מים בכלל, אלא נהר של אבנים וחול, והוא שובט מזרימתו ביום השבת, ואז השבטים שנמצאים מאחוריו היו יכולים אולי אז לעבור, אבל זה שבת, זה לא עוברים. אז איך אלדד עדני הגיע לשם בכל זאת? כן? הגיע לשם כי הוא עבר בין השמשות קצת לפני שבת, הנהר פוסק, ואז הוא עבר. כן? סיפורים מעניינים. רוצים לקשור באיזושהי צורה את עשרת השבטים לשבת.
למה חילים לא עשו את הקליק הזה?
לא יודע. כן, על כל פנים השבת, כן, השבת מעכבת מלבוא לארץ ישראל. יפה. אז יש אומרים גם שזה נהר, הרי כתוב בתנ"ך איפה הם גלו, כתוב מפורש, לחלח וחבור והרי מדי ונהר גוזן, נכון? נכון או לא? הרי מדי, כן, ונהר גוזן. כתוב. אז יש נהר באפגניסטן שקוראים לו גוזן, עד עצם היום הזה, ושם נמצאים שבטים שטוענים שהם מעשרת השבטים, נכון? לא, עד היום הזה הם טוענים. כן, הפושטנים, כן? אז הזקנים שלהם כשקמה מדינת ישראל אמרו, עכשיו נעזוב את האסלאם ונחזור לארץ ישראל. לא עשו כן, לא ברור. היום ילדיהם טוענים שהם לא מעשרת השבטים, הם מתכחשים לדבר הזה והם מוסלמים קיצוניים, כן? אבל הזקנים שלהם יודעים את זה. ממך יצא. ייתכן. הם אגב היו החיילים הטובים ביותר בעולם בתחילת המאה ה-20, והם נלחמו באנגלים, והאנגלים לא הצליחו להשתלט עליהם. יש מעבר שנקרא מעבר פשוואר, בפרסית היו קוראים לזה פש חבור, מעבר חבור, אחד המקומות שהתנ"ך מציין כמקום גלותם של עשרת השבטים, כן? ושם המעבר הזה נתון בשליטתם של השבטים האלה, כן? ומעניין, יש אצלם לא חושב, אבל יש אצלם כל מיני דברים מאוד מוזרים. למשל, הם מקדשים בטבעת, כן? זה מנהג שמוצאים רק אצל היהודים. לא, הם מקדשים בטבעת, ומצאו אצלם כל מיני קמאות עתיקות שהיה אסור לפתוח אותם. הם אמרו שמי שפותח את זה מת מיד, לכן זה עבר אצלם מדור לדור ולא פתחו. יצאו לשם כמה חוקרים, פתחו, מצאו שמה ישראל השם אלינו השם אחד. כן? נו, מי יודע. כן? אבל ידוע לנו גם שיש הרבה, היו הרבה שמדות באזור הזה, ושיכול להיות שזה סתם יהודים רגילים שעברו שמד, כן? ושמרו קצת על מסורות. יש להם מנהג מאוד מוזר להדליק נרות ביום שישי אחרי הצהריים, אבל להסתיר את הנרות האלה בתוך קופסה שלא יראו. זה מתאים דווקא לאנוסים לעשות את זה, כן? אני שמעתי על הרבה אנוסים מהסוג הזה, אנשים מספרד, נוצרים, שבכלל לא יודעים למה, אבל מדור לדור הבנות ממשיכות להדליק נרות ביום שישי אחרי הצהריים, קצת לפני השקיעה, לא יודעים למה, אבל ממשיכים ככה. כן? מה? נכון, נכון. אני זוכר סבא שלי עוד הכיר באלג'יריה ספר אחד ספרדי נוצרי, שסיפר שסבא שלו היה מדי פעם יורד אל המרתף וקושר חבלים מסביב לזרועו. לא יודע למה, הוא ראה שהסבא שלו קשר משהו מסביב לזרוע. מה? כן, יש כפר שלם בפורטוגל עכשיו שחזר להם.
הם בארץ שלהם
ומותר להם. מספרים שמלך ספרד, מלך פורטוגל, סיפרתי לכם את זה שבוע שעבר, לא?
כן.
עם השלושה, כן, קוראים. סיפרתי את זה שבוע שעבר, אין מה לעשות. טוב, על כל פנים, אבל יש סברה באמת לומר שהם מעשרת השבטים, אלה שבאפגניסטן. מעניין, בספר אלדד הדני, שהוא אחד המקורות העתיקים לנושא הזה, הוא מדבר על זה שהוא ביקר בשני מקומות ומצא שם עשרת השבטים. גם באפריקה, קרוב לתימן, מה שנקרא היום אתיופיה, הוא אומר שהוא מצא שם את שבט דן. מעניין שגם האתיופים עצמם טוענים שהם שבט דן. והוא אומר שגם בין סין לפרס, שם הוא מצא את עשרת השבטים. זה אפגניסטן.
אבל שם כל הקהילה היהודית, אפגניסטן היום אין בכלל יהודים?
לא, קודם כל יש קהילה יהודית שעלתה מאפגניסטן. יהודים, לא עשרת השבטים, יהודים, יהודים.
אבל שם לא נשארו יהודים, וחלק גדול מהמקומות כן נשארו. הקהילה הזאת התאפיינה בכך ששם לא נשארו. ברגע שקמה, קצת לפני כל מדינת ישראל הם התחילו לעלות, תוך תקופה קצרה לא נשאר שם אף יהודי.
זה כפרה על מה שהם עשו בימי ירובעם בן נבט. בספר אלדד הדני יש סיפור מאוד מוזר איך הגיעו בני דן לאפריקה. בכלל, איפה יש אזכור של בני דן בתנ"ך?
לפני דת גם בתנ"ך?
כן. פסל מיכה, הלאה. כיבוש לאיש, הלאה. נו, מה עוד? שמשון הגיבור, יפה, מה עוד? מה יש בימי ירבעם? עשה את העגל בדן, ואנחנו, אבל דן זה הזכור של המקום, לא של השבט. חירם, חירם, כן? בוני המקדש. אביו דני, נכון? ואימו צורית. לא, סע, אביו צורי ואימו דנית, נכון? משבט דן. יש שני חירם, יש שני חירם בתנ"ך. יש חירם מלך צור, ויש חירום או חירם שעשה את המקדש. היה אדריכל, כן, היה יהודי. כן, אביו צורי ואימו דנית, נכון? זאת אומרת, ואחרי זה, נו, עוד אזכור של שבט דן.
יש לפני זה, אליהו.
אני רוצה אחרי זה. כן? מה? כן, עברו ללאיש, נו, וקראו לה דן. בסדר, הלאה. בימי שלמה אנחנו עדיין מוצאים אדם שאימו משבט דן. בסדר? אחרי שלמה, כלום. אין זכר יותר לשבט דן בכל התנ"ך אחרי ימי שלמה. כן?
כולם
לא יודע, לא בדקתי, אבל עובדה ששבט דן לא מופיע. מה? אולי קשור למלכת שבא, אבל יש בספר אלדד הדני, הוא מספר דבר כזה, שאחרי התפלגות הממלכה בימי רחבעם וירבעם, ירבעם ביקש משבט דן לצאת למלחמה נגד רחבעם. למה דווקא מהם? כי הם היו גיבורי מלחמה יותר מכל שבטי ישראל. אמר, אתם תהיו החיילים הראשונים להילחם בשבט יהודה. הם אמרו, אנחנו לא רוצים להילחם באחינו, אנחנו מעדיפים לעזוב את ארץ ישראל ולא לעשות מלחמת אחים. ואז הם רצו לצאת, באופן, זה מפתיע מה שאומר המדרש, למצרים. אבל אסור לחזור למצרים, לכן חזרו עד נהר פישון שמדרום למצרים, וישבו שם עד היום הזה. מעניין, שבט דן כולו עוזב את ארץ ישראל כדי להתיישב באתיופיה. עכשיו, מה זה בא לומר על אופיו של שבט דן? זה קצת יותר מסובך מזה. שבט דן הם קודם כל מופיעים בזמן שאין שבט, אין מלך בישראל, נכון? כן? מה? לא, כלומר, כן, נדבר לא על המעבר ללאיש. עכשיו בואו נעשה קצת שיעור בביוגרפיה.
רגע,
בואו
נעשה קצת שיעור
בביוגרפיה. הם היו בתל אביב, היו באזור תל אביב. נכון, גוש דן, מה שנקרא. הם היו פה. שבט דן היו בהתחלה. בזמן מן הזמנים, הם עברו מפה לפה. נכון? דן, כן, הם הולכים אל הדן ולבניאס. עכשיו, יש לי שאלה לכאורה צדדית. באיזה שבט היה מלך ישראל הראשון? מבנימין, נכון? אחריו באיזה שבט?
יהודה.
יפה. והמלך שהיה בישראל לפני מלכי בנימין, מאיזה שבט היה?
משה, לוי.
יהושע היה? מאפרים, נכון? ולפני אפרים מי היה מלך בישראל?
לוי.
משה, משבט לוי, נכון? ולפני איש משבט לוי, מי מלך על ישראל? פרעה. יפה. ולפני פרעה, מי מלך על ישראל?
יוסף.
מי מלך על ישראל?
יעקב.
היה. אדם הראשון. הוא היה ישראל, נכון? אז מי מלך על אדם הראשון? הקדוש ברוך הוא. יפה. זאת אומרת, הנה רשימה חלקית של מלכי ישראל, כן? מאיזה שבטים? כן, מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא, פרעה, ממצרים, לוי, כן, כמו משבט לוי, משבט אפרים, משבט בנימין, משבט יהודה. עכשיו בואו נעשה מפה. איפה נמצא יהודה? בדרום, נכון? יהודה. איפה בנימין? יותר צפונה. איפה אפרים? יותר צפונה. בסדר? המלך הראשון מאפרים, השני מימין, השני מיהודה. אז מה הכיוון של המלכות? מצפון לדרום. ככל שהמלכות מתבססת יותר בישראל, עוברים יותר מצפון אל הדרום. ככל שהמלכות מתבססת, שבט דן בורח יותר ממנה. כשעומד להיות מעבר משבט אפרים דרך בנימין ליהודה, שבט דן יוצא מן המערכה ופונה צפונה.
מה הבעיה שבן מלכות?
הוא נגד מלכות, הוא אנרכיסטי. זה שבט שיש לו התנגדות לכל מסגרת פוליטית. זה לא ציוד שבטי, זה תכונה של סירוב לקבל את המדינה. הם מוכנים לשבת בארץ ישראל במידה והם אינם נדרשים להיות מעורבים בחיים הפוליטיים. כשהחיים הפוליטיים מתבססים, הם בורחים מזה. עכשיו, מעניין, בדרכם הם עוברים דרך נחלת אפרים וגונבים משהו בדרך. מה הם גונבים? הם גונבים שני דברים, את פסל מיכה וגם את הכהן של הפסל. מי זה הכהן של הפסל? זה הנכד של משה. כלומר, הם מחפשים כאלטרנטיבה למלכות את המלכות הקודמת ליהושע. את השושלת המלכותית המתייחסת לשבט לוי. מה? לא הבנתי. לא, הם לא רוצים את המלכות ההיא של אפרים, בנימין ויהודה. הם חפצים בשורשים של האומה. מה? הם רדיקליים. עכשיו, מה קורה?
הם לא אשימים, למה דחפו אותם
למעשה? למה הם מעשה? בגלל זה. בגלל שהם תמיד מחוץ למחנה. כתוב, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, זה שבט דן, שהיה הענן תולתם, שהיו כולם עובדי עבודה זרה.
אז לקחו
תכונה רעה וקיבורו
אותם?
לא, עושים ממנה דבר טוב. עד רבה, אתם מחוץ למחנה, אז תהיו המעשה. עכשיו, מה שקורה לשבט דן, הם ממשיכים להתקיים, לעבוד את פסל מיכה עם בני בניו של הכהן הזה שהוא נכד של משה עד יום גלות הארץ. כך כתוב בספר שמואל, זה בספר שופטים, שהם עבדו לפסל הזה עד גלות הארץ. ואחרי זה כתוב שהם עבדו לו כל ימי היות בית האלוהים בשילו. צריך להחליט, או עד יום גלות הארץ או כל ימי היות בית האלוהים בשילו. כנראה שזה כמעט אותו הדבר.
הם גלו?
הם גלו לא רחוק מהתקופה הזאת. עכשיו, מה שקורה לפי המדרש הזה שמובא בדני, כשירובעם, מלך ישראל, מבקש מהם להיות מעורבים במלחמה, הם אומרים, זה ככה, אנחנו חוזרים למי שלפני משה. רוצים לחזור למצרים. אבל אי אפשר לחזור למצרים, כיוון שהתורה אסרה, אז הם חוזרים לנהר פישון. מה זה נהר פישון? הנהר הראשון שבעדן. כן? כלומר, זה שאיפה מתנגדת למלכות.
מצד אחד הם היו לוחמים טובים,
נכון? הם אנטי פוליטיים. מעניין, איך נבנה המקדש, המשכן, על ידי בצלאל משבט והאולייו בן אחי סמך, הם את דן, כן? ושניהם נקראים אריה. דן גור אריה יזנק מן הבשן. מה אתה אומר? בדיוק. מה? זה אומר שהקדוש ברוך הוא אלוהי כל ישראל. אי אפשר לבקר תנועה אחת על פני כל התנועות. אם תחסר סוג אחד של יהודי, אין השראת שכינה.
קראתי מאמר מעניין על זה שלוחות הברית וארון הקודש וגרעל, זה ראינו הך. גרעל,
מה שמחפשים שם.
מה שמחפשים, זה ראינו הך, וזה באתיופיה.
תראה כמה דברים נכתבו על זה. כן? יש אפילו סרט הוליוודי על ארון הברית. יש גם איזה ארכיאולוג שאומר שזה נמצא ביריחו, ארון הברית. ויש אחד אומר שזה בוותיקן, יש אחד שאומר שזה בהר הבית. יהודי אחד פעם ביקר אצלי בבית במשך שעתיים, הסביר לי שהוא יודע בדיוק איפה נמצא ארון הברית. הוא ראה לי את הנקודה בהר הבית שלדעתו זה שם. מה? כן, 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 ויצא אש. כן, כן, בוותיקן, אתה רוצה, יש מקומות בלי סוף, כן? כן, כל אחד מסביר איך שהוא רוצה. כן, לכן אני לא מקבל את ה... טוב, איפה היינו? כן, אז דברנו על האתיופים, שבט דן, כן, ששבט דן, שמצאו קצת, כן. אז התחיל היום קיבוץ גלויות. יש ברמב"ם משהו מאוד מעניין. הוא אומר ככה: המלך המשיח עתיד לעמוד ובונה המקדש ומקבץ נדחי ישראל. עכשיו, אם הוא מלך, סימן שהוא כבר מולך על מישהו. אז איך הוא מקבץ נדחי ישראל? אחר כך הוא צריך לכאורה לקבץ את נדחי ישראל כדי למלוך עליהם. אלא כנראה שהוא מולך לא על נדחי ישראל, אלא על גולי ישראל. והנידחים זה עשרת השבטים. זאת אומרת, והיום כבר התחיל השלב הזה. סימן שבניין בית המקדש גם כן לא רחוק. אמן. כן. עכשיו לגבי דופנה של ריבלטה. מה זה דופנה של ריבלטה? יש עיר בצפון סוריה שקראו לה מה? יש ריבלה, כן, ריבלה בתנך. וחז"ל אומרים ריבלה שבתנך זה דפני, זה דפני של אנטיוכיה. לא, זה בסוריה. הייתה עיר יוונית שקראו לה דפנה או דפניה באזור הזה שבמחוז אנטיוכיה, והיא ריבלה המקראית. ברור? אז יש חלק מעשרת השבטים שגלו לשם. מה זאת אומרת נבלעו במקומם? התבוללו שם, זה הכוונה. אז הם נבלעו במקומם, הם בתוך האדמה, הם בערי העלוויה.
אסד, חבר אסד משם.
כן, עלווין, משם. ריבלה זה עיר בסוריה, היא דפני של אנטוכיה. אז כן, דפנה, דופנה של ריבלטה, זה אותו הדבר. כן. טוב, וביאור עניין זה, כבר אמרנו, ועד מתי השיעור במערל? עברנו. טוב.